כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם כלבים מסוגלים להריח את מחלת הסרטן בדגימות רוק של בני אדם? מתברר שכן. מיד נכיר מיזם ישראלי שנקרא Dog Prognose, מיזם שמאפשר לכל מי שרוצה לשלוח בדיקת רוק ולקבל תשובה מיידית האם יש לבעל הדגימה סרטן באמצעות כלבים שמרחרחים את הדגימות. אז מתברר שלא רק רגלי ארצה ותנשוך את השכן שחונה לי בחנייה. מיד, שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז. ביום חמישי צויין ברחבי העולם יום האהבה, יום ולנטיין, שנחגג גם בישראל בנוסף לט"ו באב, לשמחתם של מוכרי הפרחים, השוקולדים ואומני המצחק. ולכן נמצא איתנו כאן באולפן פרופסור אהרון בן זאב, חוקר רגשות ואהבה מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, לשעבר נשיא אוניברסיטת חיפה, שגם מסיים בימים אלה את כתיבתו של הספר האם האהבה היא במיטבה כאשר היא טריה, ספר חדש. התשובה היא כן, נכון? נעשה ספוילר? והנה מיד היא... עכשיו.
התשובה היא לפעמים.
לפעמים, אוקיי, סקרנת, מיד נמשיך להרחיב על הנושא הזה וגם לעסוק במערכות יחסים בעידן האינטרנט. מה קורה כשזוגיות הופכת למוצר צריכה? ונעסוק בעוד עניינים. מחקר חדש קובע שאפשר לנצל את זמן השינה ללמידה. המחקר שנערך על ידי חוקרים משוויץ ופורסם בכתב העת Current Biology מוכיח שגם מוח במצב של שינה יכול לקלוט מידע ולהחסן אותו לטווח ארוך. טוב, זה לא שאנחנו מנצלים את מצב העירות גם ל-100%, חסר לנו עוד זמן ללמוד, אבל בסדר, מיד נרחיב על כך. וגם פלטפורמת בוטים רפואיים שפותחה בישראל הושקע על ידי חברת מייקרוסופט, בוטים שמבוססים על טכנולוגיית בינה מלאכותית, מיד כל הפרטים, וגם נפרדים מהרובר אופורטיוניטי. אנחנו נפרדים מרכב חלל הרובוטי אופורטיוניטי. סוכנות החלל האמריקאית נאסה הודיעה בסוף השבוע הזה על סיום המשימה של רכב החלל אופורטיוניטי במאדים. מדובר ברכב חלל שחקר את פני כוכב הלכת במשך 15 שנה, הוא שרק שם עשרות קילומטרים, שלח אלינו יותר מ-2,017,000 תמונות, סייע בחקירת עשרות משטחי קרקע וסלעים, ובזכותו נמצאו סימנים של מים קדומים על פני כוכב הלכת. קיוריוסיטי היה אמור לפעול כשלושה חודשים, אבל נס פח הרובר, הוא פעל עד לפני שנה, שסופת חול גרמה לניתוק הקשר איתו. החברים בנאסה הודיעו בסוף השבוע הזה שיפסיקו לנסות ולחדש את הקשר איתו, והמשימה שלו הסתיימה. לא נותר אלא להיפרד ממנו באמצעות צמד המילים שלום רובר. משחק מילים. האורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטליטי אמירן, על הביצוע הטכנית ג'י ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן או די. אז בואו נעבור לאהבה. הנה כן, לא דובר בפתיח של נשואים פלוס, כי אם בשיר המקורי אני משער. פרופסור אהרון בן זאב, חוקר רגשות ואהבה מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, ושאר הטייטלים, אתה גם עובד על ספר שקשור לזה. בואו נתחיל מהגדרה של אהבה, ואז נבין מהי אהבה היום, בעידן שבו כולנו מוצרים.
אהבה היא המון דברים מופלאים, אבל קשה להגדיר. אני לא מגדיר אהבה, אלא אני מתאר אותה. את האהבה, באהבה יש תשוקה, יש הערכה, יש ידידות, יש סקס. אהבה היא הרגש המורכב ביותר שאנחנו מכירים.
אבל לא מדובר ברגש אחד, כבר אפשר להבין.
זה מדובר ברגש אחד, אבל מאוד מורכב, עם הרבה רגשות לתוך האהבה הזאת.
כי אני יכול להרגיש רק משיכה, אבל לא ידידות, או רק ידידות ולא משיכה.
אכן, אכן, אכן. האהבה הרומנטית היא קישור, שילוב של שני הדברים. משיכה מינית בלבד, זה רגע של משיכה מינית. ידידות, זה איזושהי התנהגות עם אנשים שקוראים לך. אהבה רומנטית, זה השילוב בינם. והשילוב בינם הוא לא כל כך פשוט. הוא קל יותר בתקופה הראשונה, וקשה הרבה יותר לאורך זמן.
למה קשה יותר לאורך זמן? אנחנו אומנם כולנו יודעים שבהתחלה יותר, הכל יותר זורם, ואז צריך להסתדר באמת.
הסיבה העיקרית היא שרגשות עולים כאשר אנחנו תופסים שינוי משמעותי במצבנו. תפיסת שינוי גורמת לעליית הרגשות. עכשיו, שינוי הוא לפרק זמן קצר, נכון? שינוי לא יכול להתמשך לאורך זמן. לאחר זמן אנחנו מסתגלים לשינוי, ואז הרגש יורד.
זאת אומרת שמעצם היות אהבה שינוי, אז היא עוצמתית.
מעצם היות הרגש שעולה משינוי, אז היא עוצמתית. אבל אהבה יש לה גם דבר נוסף. התשוקה המינית, אנחנו נראה, יורדת עם הזמן. לעומת זאת, העניין של ידידות יכול להיות עם הזמן להתגבר.
זאת אומרת, אני מתחיל באהבה רומנטית, והוא מסיים עם חיים עם שותפה.
לא רק.
זה מה שאמרת.
אמרתי שותפה, ופלוס תשוקה מינית, אם כי התשוקה מינית היא תמיד נמוכה יותר ממה שהייתה בהתחלה.
אז מה עושים? נשמע כאילו יש בעיה בפורמט.
לא צריכה להיות בעיה בפורמט. אפשר להסתפק במועט. צריך לדעת להיות שמח בחלקך. החלק שלך לא חייב להיות העוצמה האדירה, כי אם העוצמה האדירה...
זאת אומרת, אתה מציע לציבור לא להסתפק או להסתפק דווקא, אני מתקן, בעוצמה של רגשות לא עזים במיוחד.
אם אתה רוצה שאהבה תימשך לאורך זמן, אתה לא יכול להיות כל הזמן מאוהב. אתה לא יכול להיות עם עוצמה אדירה, כי אז אתה לא יכול לתפקד. אם אתה רוצה שאהבה תתפקד עם הזמן, העוצמה חייבת להיות מתונה יותר. ואז יש מנגנונים פסיכולוגיים שממתנים את העוצמה הרגשית, אבל מאפשרים לאהבה להימשך, וממשיכים לתפקד. זה הבעיה. ישנו לעתים ניגוד בין הרגש אז ובין התפקודים שלנו בחיים. ואם אנחנו רוצים...
תאר לי את הניגוד הזה, זאת אומרת, תן לי דוגמאות לניגוד הזה.
אתה רוצה להיות עם מי שאוהבת אותך.
כן.
אתה זוכר את זה?
מכיר את זה, מסיפורים,
מדע בדיוני. בזיכרונות בעבר. אוקיי. מי שאוהבת אותך. לאחר זמן היא אומרת לך, אני אוהבת אותך, אבל אני עוזבת אותך. למה? למה את עוזבת אותי? איך שמישהי אמרה, את בעלי הראשון אהבתי, הוא אהב אותי מאוד. אבל לאחר זמן עזבתי אותו. למה? כי הרגשתי שאיתו אני לא יכולה לסגשג. אני לא יכולה לצמוח. עם בעלי השני, אנחנו רבים כל הזמן, אבל אני מרגישה שאני פורחת. היא עזבה אותו כי היא לא סגשגה בחיים. יש אהבה.
יש אהבה שהיא מסרסת ויש אהבה שבה אתה מסגשג?
בדיוק. יש אהבה שהיא כמובן טובה לחיים. ויש גם החיים שהם לעתים האויב של האהבה. אנחנו לא צריכים רק את האהבה. אנחנו צריכים אהבה וסגסוג אישי. שניהם ביחד לא הולכים תמיד טוב. לפעמים ישנה רק אהבה, לפעמים רק הסגסוג האישי. אבל לעתים קרובות יש יריבות בין האהבה ובין החיים, ובדרך כלל החיים מנצחים.
אורה. אוקיי, הכרעת בסוף. אז רגע, אז הבנו שאהבה זה רגש עוצמתי שמכיל הרבה תתי רגשות, זה משהו מאוד מורכב, ולא תמיד עוצמת הרגש זה משהו שאפשר למשוך לאורך זמן.
נכון, מה שבהתחלה, התשוקה המינית, העוצמה הגבוהה, עם הזמן, הידידות ש...
מתפתחת או לא מתפתחת,
וההכרה הגדולה עושה את האהבה יותר עמוקה.
אז מה מעצב את עוצמה תחושת האהבה?
השינוי. השינוי.
אז זהו, השאלה אם זה רגע שיש לו ווליום כזה? זה רגע שעם עוצמה?
התשוקה בטח שיש לה ווליום. התשוקה יש לה ווליום. בהתחלה הווליום מאוד גבוה. אחרי זה הווליום יורד. אבל יש התחושה החזקה הזאת.
אבל זה נשמע שהיום בעידן המודרני, מיד נגיע לרשתות, הרשתות החברתיות, לאינטרנט, אבל נשמע שהיום... אנחנו, גם אנחנו חיים בתקופה שבה אנחנו כולנו מכורים לריגושים, אז אולי כולנו קצת מכורים להתרגשות של ההתחלה.
נכון, נכון, החברה...
ואני כמובן לא אזכיר שמות, אבל לא חשוב שמות די-ג'יי מקלר. הוא התעורר, אוקיי.
אתה צודק ב-100%. החברה המודרנית שלנו היא מתמקדת על השינוי, היא מתמקדת על החדש.
די, הסרט עצמו שאתה תראה על אהבה, זה על המפגש הראשון, ההתרגשות, הפרפרים. לא תראה אחרי 5 שנים מה קורה בבני הזוג.
זה בדיוק מה שאני בודק.
כן.
זה בדיוק מה שאני רוצה לראות. איך יכולה אהבה לשרוד לאורך זמן? כפי שמישהו אמר, השאלה הרצינית היחידה, איך אהבה יכולה לשרוד לאורך זמן?
עכשיו שאלת השאלות שלשמה אולי התכנסנו. איך האינטרנט, כלי שלא היה בילדותי או בבגרותי, השפיע, עיצב אולי את כל נושא היחסים, האהבה? זה משהו שהשפיע עלינו
השפיע,
מאוד?
השפיע על זה מאוד. הוא השפיע ראשית במציאת בני זוג. אתה, בלי, עם האינטרנט, אתה יכול להגיע לאנשים שלעולם לא היית מגיע אליהם. מהבחינה הזאת יש תפקיד מאוד חיובי לאינטרנט ולאתרי הקריאות. היום, בהרבה מדינות, רוב האנשים שמתחתנים הכירו באינטרנט. והאיכות של הנישואים שלהם, בסדר. לא משנה איפה התחילה ההכירות, המשנה איך זה יתפתח לאחר מכן.
זה לא בהכרח רע, כמובן.
זה לא בהכרח רע, אבל זה צריך להשלים עם היכרות פנים אל פנים. אתה לא יכול רק באינטרנט, אתה צריך גם היכרות פנים אל פנים. ומהבחינה הזאת זה טוב. מהבחינה אחרת, זה בעייתי ההיכרות באינטרנט, כי יש לך המון אופציות. זה משהו יותר מדי טוב. יותר מדי טוב, יותר מדי. החברה המודרנית שלנו, יש המון אופציות רומנטיות. קל למצוא אהבה, קל לצאת מאהבה, קשה לשמור את האהבה.
אבל האם זה לא מגדיל את היכולת שלנו לבחור? זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות בררניים, וזה לא רע בהכרח, לא?
היכולת שלנו לבחור היא טובה במגבלות מסוימות. מעבר למגבלות האלה, זה יותר מדי טוב. ולמשל, היה ניסוי עם ריבה. נתנו לאנשים, קבוצת אנשים אחד, 6 סוגים של ריבה, לקבוצה אחרת 24 סוגים של ריבה. נתנו אותו סוג שריבה לשתי הקבוצות, הקבוצה של ה6 אמרה שהריבה יותר טעימה מהקבוצה של ה24. כלומר שיש לך פחות
בחירה. זאת אומרת, עדיף לא לטעום הרבה ריבות אם אתה מבין את הכוונה.
בדיוק.
אתה ודאי מבין, כי אתה הבאת את המטאפורה.
השאלה היא כמה, לכמה דלתות רומנטיות אתה צריך להיכנס לפני שאתה מחליט לסגור את הדלת.
לכמה? תן לנו את התשובה. כמה ריבות אנחנו צריכים לטעום?
הממוצע הוא, מספר הממוצע הוא 12 בערך.
12 ריבות וזהו.
12 דלתות פתוחות.
יותר מזה זה כבר איבד יותר, את החוש הטעם.
בדרך כלל האנשים הצעירים, הסינגלס, זה המספר בין 10 ו-12. פחות, כלומר 10 ו-12 שהיה להם ניסיון בעבר. פחות מזה,
אתה מרגיש מתוסכל שלא טעמת מספיק ריבות.
לא, פחות מזה, אז אתה רואה, בן הזוג שלך רואה אותך כחנון.
כן.
כמישהו שלא מבין הרבה ואולי נדחה הרבה. יותר מדי, 20 זה כבר ארס, שלא כדאי להתעסק איתו. 12 זה מספר טוב ביותר.
התואם הרבה ריבות הוא ארס. אני מנסה לחלץ כותרת לחדשות.
כן, כן. יותר מדי ריבות זה לא טוב. אתה מתבלבל. הבעיה שלנו היום זה לא מציאת הריבה או הדלת הפתוחה, אלא להישאר בה, להעמיק בה בדיוק בלי לקבל סוכרת. מה קורה היום? אתה, למשל, הקורסה שלך בבית שבורה, כן? מה אתה הולך לעשות? אתה לא הולך לתקן אותה. אתה זורק, אתה הולך לאיקאה לקנות חדש. ככה גם פה, לפחות בשלב של החיזור והרבה אחרי זה.
האישה מורדת ברחוב, שוברת את היד, אני משליך את האישה וקונה חדשה.
יש.
במטאפורה ככה.
כן, כמובן, חס וחלילה, לכאורה הכל וזה.
לכאורה, מוכחש האמור, תביעות להעביר לדיג'ינג.
ויש פה, יש פה באתרים, יש לכל אחד.
אבל זה מעניין מה שאמרת, סליחה שאני קוטע אותך, שבאמת
אני רגיל מהבית.
אוקיי. למוצרים באמת, משהו מתקלקל, כמה תטרח לתקן נעליים?
נכון, נכון.
לא לתת פרנסה למוכר הפעם. נכון, אתה ישר זורק, אתה אומר שגם ככה אנחנו באהבה. כן. משהו מתקלקל ביחסים, אוקיי.
אין לנו זמן ומשאבים להשקיע ביחסים עצמם, לתקן אותם. ולמה לנו שיש מבחר כזה גדול? באתר יש לך 20 לפחות, לך אולי יש אפילו 40 שרוצות אותך, כן? אז אם לא הולכת עם מספר אחד, אוקיי, שלום, אני אלך לבא בתור. זאת הבעיה, שהבעיה של הריבוי לא נותנת לך להקדיש מאמצים וזמן למישהו מישהו
נכון, אחד. מצד אחד, שוב, זה טוב שאנחנו בוחרים בבן זוג באמת מתאים, שאנחנו שלמים איתו ושלמים עם הבחירה, ולא מסתפקים במשהו שאיכשהו נקלענו אליו. מצד שני, אתה אומר שהבחירה מבלבלת. יותר מדי חופש בחירה.
מבלבלת.
או אפשרויות.
נכון, מבלבלת. ויש פה עוד משהו. אהבה עיקרה נקבעת באינטראקציה בין בני הזוג, אחרי שנפגשו. האינטראקציה הזאת.
כן.
עכשיו, האינטראקציה הזאת דורשת זמן. בהתחלה אתה לא יכול לראות את זה. אז אם יש לך טאקל כבר בהתחלה, כמה קלקולים, אתה צריך זמן כדי להכיר טוב יותר את האדם, ורק אז תוכל להגיע לאהבה עמוקה. אבל אם אתה לא נותן את הזמן, אתה זורק את האהבה בהתחלה, אין לך זמן לתיקונים, העסק עבוד.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו עכשיו רוצים לדבר על תופעה של התקרחות, התקרחות בקרב נשים. מחקר חדש שנמשך 7 שנים, מצא את הסיבה להקרחה או להתקרחות של נשים, תפקוד לקוי של חלבון מסוים שמיד נכיר. המחקר נערך על ידי קבוצת חוקרים בינלאומית בהובלת פרופסור אלי שפרכר, והתפרסם בכתב העת הרפואי היוקרתי Medicine New England Journal of... הפכתי את זה. New England Journal of Medicine, כתבה על המחקר פורסמה באתר ויינט, ואנחנו רוצים לדבר על הקרחה של נשים, ובעיקר כמובן בהיבט הגנטי של הנושא הזה. אני רוצה לומר שלום לי פרופסור אלי שפרכר, מנהל מערך האור במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו רוצים להבין מהו אותו גן שאחראי על התקרחות בקרב נשים.
קודם כל, זה לא גן שאחראי להתקרחות אצל כל הנשים, אלא רק אצל אותן נשים שסובלות מהמחלה שאותה חקרנו.
אוקיי, אז מהי המחלה הזו באמת?
אז המחלה קוראים בשם קצת מסובך, בלועזית סנטרל סנטריפוגל סיקטרישל אלופציה, בקיצור CCCA, בתרגום חופשי, אפשר להגיד התקרחות מרכזית צלקתית, צלקתית, כי זה באמת מה שמאפיין אותה לעומת סוגים אחרים של התקרחות, שבסוף התהליך של ההתקרחות מה שנותר זה צלקת, ולמעשה התופעה מונעת התחדשות של השיער כפי שקיימת בסוגים רבים אחרים של התקרחות.
וזה בהכרח מחלה, זו מחלה של נשים?
זו מחלה שבעיקר מתוארת אצל נשים. יש כמה השערות למה בעצם היא קיימת אצל נשים. למעשה זו מחלה שכדי שהיא תתרחש יש צורך בשני גורמים. מצד אחד גורם גנטי שאותו חקרנו במאמר שלנו, וגורם או חשיפה סביבתית שבעיקר כל מיני טכניקות בדרך כלל די אגרסיביות של עיצוב שיער שנהוגות בעיקר אצל נשים ממוצא אפריקאי, כל מיני טכניקות ליישור, לסלסול, לקרזול וכו'.
רגע, אז אתה מדבר על שני גורמים, גורם ראשון הוא גנטי, מה שאתם חוקרים, וגורם אחר זה קצת התעללות בשיער.
נכון, אבל ההתעללות הזו גם נהוגה אצל הרבה נשים בעולם, לא רק דרך אגב ממוצא אפריקאי. אצל נשים ממוצא אפריקאי, בערך באחד מתוך כל 20 נשים, החשיפה לאותן טכניקות עיצוב תביא למחלה.
וואו, טוב, אז בזה אפשר לטפל, אבל בוא נדבר באמת על המרכיב הגנטי של תופעת ההתקרחות הנשית. מהו אותו גן שזיהיתם?
אז אותו גן הוא חלבון קטן, אנזים, שהתפקיד שלו הוא בעצם לתרום להרכבה של השערה וכל המעטפות שמסביב למעטפה, מה שנקרא סקיק השערה. וגם באותו אנזים מונע כנראה מהשערה להתחדש. דרך אגב, מה שיחסית נחמד הוא העובדה שיש מחלה אחרת, תסמונת UHS קוראים לה, שנובעת מפגמים טיפה שונים, אבל באותו החלבון, וזו כנראה המחלה שישועה פרוע סבל ממנה.
רגע, רגע, על מה אתה מדבר? אם תוכל להרחיב?
אז יש, בגדול יש שתי מחלות. אותה כן. מחלה אצל נשים ממוצא אפריקאי, שהיא מחלה דרך אגב מאוד שכיחה, והתסמונת המאוד מאוד נדירה שנקראת UHS, תסמונת שבה הילדים בעצם לא מסוגלים לסרוק את השיער שלהם כי הוא מאוד מאוד ככה צפוף. והמחלה הזו, לפי לפחות המראה של ישוע פרוע, זו המחלה שבעצם מזכירה את הצורה, את המופע ככה קצת מוזר של השיער שלו.
מעניין, זאת אומרת שאותו גן עשוי להוביל גם לשיער צפוף במיוחד, אבל גם להתקרחות.
נכון, אבל המשותף בשתי המחלות שיש באמת הפרעה בתהליך צמיחת השיער, גם כאשר השיער הוא מאוד צפוף.
עכשיו, שוב, אנחנו מדברים על שיער, מה שנשמע, לא עניין רפואי טהור, ובכל זאת אנחנו יודעים שאנשים שסובלים מהפרעות כאלה או מבעיה כזו, זה משהו שמשפיע עליהם על החיים, ואי אפשר כמובן לזלזל בעניין הזה. מה אפשר לעשות אם אנחנו יודעים שיש סיבה גנטית לתופעה כזו? האם אפשר לטפל בגן הזה או שזה אבוד?
אז כמובן, תמיד גילוי הפגם שעומד בבסיס מחלה זה תמיד התחלה של דרך לנסות ולמצוא משהו שיתקן את הפגם. במקרה הזה, מה שהנתונים שלנו מראים שפעילות מופחתת של האנזים, זה מה שבעצם מביא למחלה, וכרגע בעצם האתגר שלנו לנסות להבין האם ניתן בדרכים כאלה ואחרות להגביר את הפעילות של החלבון, ועל ידי כך בשלב מאוד מוקדם של המחלה לפני שהופיעה אותה צלקת, אולי להשפיע ולמנוע את התפתחות המחלה הלאה.
וואו, טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, מנהל מערך האור במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, פרופסור אלי שפרכר, תודה לך על השיחה הזו.
בבקשה.
ואנחנו חוזרים לדבר על אהבה, זהו הפתיח של התוכנית ספינת האהבה. מאחר אני יוצא מנקודת הנחה שמי שמאזין לנו הוא מכיר, אולי מפרודיות, גם אם לא מהמקור, את אותו, את הסדרה של אהרון ספלינג לדעתי, ספינת האהבה. אנחנו נמצאים כאן באולפן ומדברים על אהבה עם פרופסור אהרון בן זאב, שגם כותב בימים אלה מסיים כתיבה של ספר, האם האהבה היא במיטבה כאשר היא טריה? אז אם אתה עוסק בכך בספר החדש שלך, זה נכון? האם האהבה היא במיטבה רק כשהיא חדשה או טריה?
תראה, אני מתחיל את הספר בציטוט פתגם רוסי. פתגם כן. רוסי שאומר, ביצים ואהבה הן במיטבן כאשר הן טריות. עכשיו אני עושה את ההשוואה. ביצים, אנחנו יודעים, יש להם הטעם שלהם והערך התזונתי שלהם במיטבם כאשר הם טריות. אחרי זה זורקים. מה קורה עם אהבה?
אם כן, אז הבנו שהאהבה היא גם ריבה, אבל גם ביצים.
לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא.
זה שילוב מעניין בין תוכנית של אהבה ומזון. אבל רגע, בוא נחזור לפתגם הרוסי. אז ביצה זרקתי.
ביצה זרקת לאחר זמן. מה עם אהבה? גם אהבה, התחושה, העוצמה היא במיטבה כאשר היא טריה. קשה להגיע לעוצמה הרבה שהייתה בהתחלה הנימון אפקט, כן? כאילו של ירח דבש. עכשיו, אבל מה לגבי הערך התזונתי? מה קורה עם הערך התזונתי של אהבה? פה אני מדבר לא על עוצמה, אלא על עומק. עומק רומנטי.
לאהבה יש עומק? זאת אומרת, זה ממש מימד שמתגלה אחר כך או נוצר אחר כך?
כן. העומק זה עם הזמן, אם אתה מכיר את האדם. העומק הזה הוא יותר חזק לאחר שנים. כלומר, יש פה שני היבטים. ההיבט של העומק, הזמן עושה לטוב. ההיבט של התחושה, הזמן עושה לא רע.
זאת אומרת שכשסבא וסבתא שלי הכירו לפני עשרות ועשרות שנים, לא היה אינטרנט, לא כלום, לעומק היה משמעות, העומק היה עניין, פחות, אני חושב, ההצטה בהתחלה, אני משער, אבל היום בעידן הרשתות החברתיות והאינטרנט והטינדר וכל האוקיי קיופיד ושאר היישומונים הללו, אז היום יש משמעות יותר גדולה מה להתחלה, להצטה ופחות לעומק?
בהתחלה העוצמה היא חשובה, גם ביחסים רומנטיים. המשיכה חשובה בהתחלה. עם הזמן, המשקל של המשיכה יורד, והתכונות האחרות חשובות. תכונות של ידידות, תכונות של עשייה משותפת, וזה עם הזמן. תראה, לדעתי,
כן.
החשוב ביותר באהבה לטווח ארוך, זה מה שאפשר לכנות, להוציא את המיטב אחד מהשני. להוציא את המיטב אחד מהשני.
זה עיקרון התועלתיות.
לא תועלתניות. זה עיקרון להביא אותך... לא,
כמובן, זה סינרגיה, אותך, כן, זה חיבור, בדיוק, ודאי, ודאי.
חיבור
ודאי.
טוב, ומביא אותך להוציא ממך את הטוב. כמו שמישהי תגיד, איתו אני אדם טוב יותר.
כן, מעניין.
עכשיו, זה אגב נקרא בפסיכולוגיה, זה קשור לאפקט מייקל אנג'לו. למה מייקל אנג'לו? כי מייקל אנג'לו אמר... שאני מסתכל על השיש, כל הדמויות הן כבר בתוך השיש.
זאת אומרת, הפסל כבר שם.
הפסל שם,
כן,
מה שאני צריך...
כן, רק צריך להסיר את,
את האבק. את האבק זה התפקיד שלי. ככה גם ביחסים. מה שלכל אחד מאיתנו יש תכונות טובות. עכשיו, ויש גם תכונות בעייתיות. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להוציא, להדגיש
כן.
את, עם בן הזוג את התכונות הטובות שלו. ואז הוא מתקרב לאני האידיאלי, וההתנהגות טובה יותר, הוא מרגיש טוב יותר.
אני מזהה כאן שתי אסכולות. אחת אני אקרא לה אסכולת מקלר, שהיא אסכולת טעימת הריבות ותולו. האסכולה האחרת היא אסכולת רמזי, עורך המשדר, הוא חי עם אישה, והנה הוא מתפתח. איך נכון לחיות? אם אתה כבר כאן, תן לנו טיפ. האם חייו של מקלר הם חיי הריגושים והזוהר? או חייו של רמזי, ידידנו.
הטוב ביותר זה לשלב. תראה, פעם נפגשתי עם מישהי...
זאת אומרת, הם יוצרים סקאלה, שני החברים.
כן, והסקאלה צריכה...
מה זה אומר לשלב?
בשני הציונים.
מה זה אומר לשלב?
לא, רגע, עוד לא. עוד לא, עוד לא. חכה לפני זה. שוחחתי פעם עם אישה גרושה, שנות ה-30.
לא חשוב, שמות?
לא, אין שמות, אני לא אגיד לך גם שמות.
חדווה.
אשת עסקים, מרים אני קורא לה בספר.
מרים.
אוקיי, עכשיו, היא שמעה את מה שאני אומר, שאהבה עמוקה חשובה לאור זמן, ואומר, תראה, אני כל 3 חודשים, יש לי, אני מחליפה בן זוג. למה? 3 חודשים יש התרגשות רבה, לאחר מכן הוא מתחיל לדבר, נמאס לי ממנו.
זאת אומרת, עצם העובדה שהאיש ורבלי זה טרנוף.
זה תלוי מה אתה מדבר.
גם נכון, כן, תלוי במהות השיחה.
זהו, ואז היא אומרת, אני, למה אתה אומר שאהבה עמוקה לאור זמן חשובה יותר? הנה, אני חושבת שזה יותר טוב כל 3 חודשים להחליף. אמרתי לה, אוקיי, כאשר את ב3 חודשים האלה, מה את הכי רוצה? היא אומרת לי שזה יימשך לנצח. אמרתי לה, I rest my case. גם היא, שיש לה אידיאולוגיה שרוצה להחליף, היא רוצה את הזמן הארוך. עשו גם מחקר...
מעניין. בזמן הקצר, השאיפה היא לזמן הארוך.
עשו מחקר של סינגלים בארצות הברית. 69% מהם אמרו שהם רוצים גם יחס ארוך טווח, ועמוק.
אף אחד לא באמת מחפש יחסים קצרי טווח?
לא שהם לא מחפשים.
אלא?
ראשית הם רוצים את זה. בנוסף, הם מוכנים, הם רוצים גם דברים קצרים יותר. אבל יש השאיפה אצל הרוב לדבר העמוק והארוך. זה מפתיע בארצות הברית. כמעט 70...
השאלה היא אולי הבסיסית, למה משמשת אותנו האהבה? זאת אומרת, מה האהבה נותנת לנו?
אהבה נותנת המון לחיים. באהבה האנשים מאושרים יותר, פחות מחלות, פחות ביקורי רופאים, פחות...
גם בוא תגיד משהו לטובת חיי האנשים שחיים לבד, כי לא צריך לדכא אותם.
לא, לא. אני אגיד לך...
כשאני הייתי לבד והייתי שומע את זה שהאהבה מעריכה חיים, הייתי אומר, אוקיי, מה אתם אומרים לי? תודה רבה לכם.
לא, רגע, רגע. רגע, זה המחקרים על נישואים.
כן.
כן? שאם נישואים, עם אהבה ומראי חיים והכל טוב, ובריאים יותר, פחות לחת והכל טוב. עכשיו, לך.
כן.
אבל לא כל הנישואים מאושרים.
נכון.
אלה הנישואים הלא מאושרים, הרי האיכות, כל היתרונות האלה לא קיימים, ולהפך, לעתים אף פחות. בהיבטים האלה. כלומר...
זאת אומרת, זה תלוי באיכות הקשר כמובן, ולא סתם.
באיכות הקשר האהבה, שיש... פה האהבה היא המשקל, והאושר, אבל לא כל הניסויים הם כאלה, אז אני לא אומר שסינגלים לא יכולים להיות מאושרים, יכולים, ויכולים אולי גם להיות לעתים יותר מאשר ניסויים. Okay. אבל צריך לראות, אלה שניסויים, אלה שיש להם אושר לזמן ארוך גם, מה שחשוב זמן ארוך לא חייב שהוא ניסויים, לא ניסויים, יחסים מחויבים, לא משנה, אבל okay. יחס לזמן ארוך, זה מוסיף. יש מעלות גם לטווח הארוך.
טוב, אז לעומק. שכנעת אותנו שצריך להסתכל על העומק ולשאוף לפחות למערכת יחסים. גם כשהאהבה הרומנטית במרכאות או לא אהבה רומנטית, המשיכה מעט יורדת, עדיין הנכון זה להעמיק את הקשר ולחיות עם מישהו, לצד מישהו, ודאי איתו, לאורך זמן. כי זה מה ש... כן. כמובן, במקום שבו נותן כן, להתפתחות.
והבעיה היא שאנחנו רואים מצל המחקר של הסינגלים, שהם רוצים גם וגם. משהו כמו שירבית, כן? גם זה וגם זה. גם הם רוצים את הזמן הארוך וגם השלמות.
אוקיי, אז מה זה אומר? להקוץ מהצד חלילה?
הייתי קורא לזה מיקור חיצוני.
מיקור חוץ! אם כן, אז אתה בעצם... וזה נכון, זו הדרך לחיות. אני מנסה לחלץ ממך איך נכון לחיות בסופו של דבר.
אין לי פתרון בית ספר. אין פתרון בית ספר. תלוי בנסיבות, תלוי באישיות, לכמה יהיה כאלה אהבה ארוכה, אם אפילו עם האהוב הראשון, עם האהוב הראשון. אני אשאל אותך.
כן.
אלה שמתחתנים עם האהוב הראשון שלהם והיחיד שלהם, מאושרים או לא מאושרים?
חלקם כן, חלקם לא. אני...
בגדול בהשוואה לאלה שעברו את ה-12.
אני חושב שהרבה שכן, כן, מאושרים, בסדר גמור.
אני חושב שאתה... המחקרים מצביעים שאתה צודק.
כן.
כלומר, בגדול אנחנו...
מה הם כבר מפסידים? אפשר לחשוב.
בגדול אתה יכול להגיד, אלה, יש גם שאלה, אלה שהתחתנו עם האהוב הראשון, ואלה שהיו להם הרבה יחסים לפני זה, מי מהם יהיה לו נטייה גדולה יותר לרומנים אסורים?
אני משער שמי שטעם יותר ריבות כמובן.
יהיה לו יותר נטייה כזאת.
ודאי. מי שהחך שלו רגיל כבר לשינוי, תיאמי ריבות שונים, ההוא תות, ההוא ליצ'י, ההוא הפרסליצ'י.
אתה צודק, ב-100%. כי היה יכול גם מישהו להגיד, טוב, זה שהיה לו רק התנסות אחת, אז תהיה בו חרטה. הוא ירצה לדעת,
נכון, יכול להיות.
ירצה לדעת נכון. מה זה להיות נכון, עם, עם אחרת.
מהו טעמה של ריבה אחרת.
כן, אבל זה נכון, אבל זה פחות עם משקל.
מעניין.
משקל יותר גדול, זה כמו שאמרת, הרגלים. סך הכל, גם אלה שהתנסו, יש להם כבר הרגלים, ירצו להתנסות עוד פעם. אנחנו לא גמלים, שאתה לפני הניסויים אוכל את כל האוכל, ויש לך כבר מזון לכל הניסויים שאתה לא צריך את זה. אנחנו גם אחרי זה. אנשים ירצו את זה.
גם נכון, אתה אומר שזה לא שאתה יכול לצבור ניסיונות, ואתה אומר, קאט,
בדיוק.
די, אני גמל, הוא הדבשת שלי,
בדיוק.
יש אינספור התנסויות, משל הייתי מקלר.
נכון.
יפה. אנחנו צריכים לרגע כדי לדבר על כלבים וסרטן. האם כלבים מסוגלים להריח את מחלת הסרטן בדגימות רוק של בני אדם? מתברר שכן. אנחנו רוצים להכיר לכם, וגם לנו, את המיזם הישראלי שנמצא במעבדה בנגב, שנקרא Dog Prognose. מיזם שמאפשר לכל מי שרוצה לשלוח בדיקת רוק ולקבל תשובה מיידית. האם יש לבעל הדגימה הסרטן באמצעות ריח רוח של כלבים את הדגימות? אנחנו רוצים לומר שלום למומחה לכלבים ומפתח המיזם דוג פרוגנוז, אוריאל בקמן. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו, בסדר גמור, אנחנו רוצים לשמוע על המיזם מפיך. זה משהו שהוא כרגע פרקטי? זה כבר קורה?
זה כבר קורה, כן, זה כבר קורה. אנחנו פועלים בשני מישורים. אנחנו פועלים במישור המחקרי, אנחנו פועלים בימים אלה כדי להתחיל מחקר בקרוב בהקדם האפשרי. ואז בינתיים אנחנו גם מקבלים דגימות לבדיקה, וכבר נותנים תשובות לאנשים, אבל ברגע שנתחיל את המחקר, אנחנו נעכב את הכל עד סיום המחקר.
עכשיו, ספר לנו, איך הגעתם בכלל לעניין הזה? זאת אומרת, זה משהו שהיה ידוע בעולם המדע, על היכולת של אותם כלבים. או של כלבים להריח את מחלת הסרטן, מה, למחלת הסרטן יש ריח אחר? איך הם עושים את זה?
מסתבר שכן, מסתבר שכן, שלמחלת הסרטן יש ריח משותף לכל סוגי הסרטן, במחקר שפרופסור שוורצמן בנגב, באוניברסיטת בן גוריון עשה, הוא מצא שהכלבים מזהים ריח משותף לכל הסרטנים, אבל מחקרים קיימים כבר 15 שנה בעולם, זה התחיל, השוודים התחילו עם זה יחד עם האנגלים, והיום כבר יש פיילוט באנגליה במשרד הבריאות הבריטי לכלבי הערכה לסרטן, וזה מתקדם בכל העולם, אנחנו פשוט הרמנו את השרביט להיות החברה המסחרית הראשונה שעושה את זה.
אני מבין שאחוזי הקליעה או הצליפה הם גבוהים מאוד.
נכון, נכון. זה אחוזים מאוד מאוד גבוהים, אנחנו מגיעים גם ל-95%.
וואו, איך הדבר הזה מתבצע בפועל? אני שולח דגימה של רוק, נכון? בדרך כלל זה רוק?
רוק ונשיפה, רוק ונשיפה.
אוקיי.
זה שתי דגימות. אתה מצלצל, מקבל שליח שבא הביתה, לוקח את הדגימות, ואתה מקבל תשובה תוך 72 שעות, אם אתה בריא או לא.
וואו, נשמע מדהים אם זה באמת עובד, וככל הנראה באמת יש גיבוי מדעי לעניין הזה. יכול לפי מה שקראתי, כן. טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, אוריאל בקמן. מומחה לכלבים ומפתח המיזם דוג פרוגנוז. תודה רבה לך.
תודה, להתראות.
טוב, אנחנו מיד נעבור אל פינת החדשנות הרפואית שלנו, אבל רגע לפני נערוך סיכום ביניים, כי אנחנו עוסקים באהבה. אנחנו כנגזרת של יום האהבה, שצוין לדעתי ביום 50, נכון? כן, בימות הסטנדאפ היו מלאות בזוגות שרק רצו לשמוע על ההבדל בין גברים ונשים, ומה ההבדל בין תחילת הקשר לסוף הקשר, וכולי. נמצא איתנו כאן חוקר הרגשות והאהבה מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, ולשעבר נשיא אוניברסיטת חיפה, פרופסור אהרון בן זאב. אז לפי מה שאתה אומר, אם נערוך סיכום ביניים, עד שנתחיל עם דוקטור מיכל חמו לוטם לעסוק בבוטים של מייקרוסופט, אז סיכום ביניים, זה שטעמתי המון, בהקבלה כמובן לאותן ריבות, זה שטעמתי מערכות יחסים וכולי, המון, ואז אני, זה לא אומר שאני אסתפק בכך, ואז אני אומר, אוקיי, טעמתי 15 בני זוג או בנות זוג, וזהו.
כי אתה טעמת הרבה...
אבל אני כבר בלופ של טעימות.
אתה טעמת הרבה ריבות, הרבה בנות זוג, כי זה דפוס ההתנהגות שלך.
כן.
זה מה שאתה אוהב. ואז...
יפה, דוגמת הגמל היא מאוד יפה. כן. זה לא שאספתי עכשיו.
לא אספת ואתה סווה לכל החיים.
נכון.
אתה, אלא פיתחת דפוס התנהגות שאתה צריך עכשיו עוד את ההתנסויות האלה. ואז הסבירות שלך יהיה רומנים יותר גבוהה.
עכשיו, אנחנו יודעים שכאן נכנס לתמונה האינטרנט, או המרשתת נכנסת לתמונה, מה שבאמת מאפשר לי גם לראות המון ריבות בהקבלה, וגם לטעום הרבה מאוד ריבות. ואז אני יושב בבית תמיד עם תחושה של החמצה. רגע, אני כאן עם ריבת תות, כשבחוץ יש לי ליצ'י, הפרסק, ריבת שקדים, לא יודע, לא? תסכול תמידי.
בדיוק ככה. מה שקורה עם האינטרנט, האינטרנט פיתח את הדמיון שלנו. הדמיון, אנחנו תמיד יש לנו דמיון באומנות ובזה, אבל באינטרנט הדמיון הזה הוא אינטראקטיבי. כלומר, אתה מדמיין איש ועושה איתו למשל אהבה או משהו כזה, רק מהדמיון. והדמיון לעתים קרובות הוא הרבה יותר מעורר, חזק,
מעניין מה שאת אומרת, זה לא מערכות יחסים שנרקמות ברשת, אלא הדמיון שלי. אני רואה תמונה, ואז אני מתחיל לדמיין שאני איתה, ואני נהנה מעצם הדמיון, מעצם הטרנס הזה שאני נכנס אליו.
בדיוק כפי שאמר פה הדוב, אני אוהב יותר לדמיין את עצמי מלקק דבש, מאשר ללקק את הדבש עצמו.
כן, נעשה בזה הקבלה לריבה, כי אנחנו כבר
ריבה. אנחנו לא בדבש, לא לבלבל אותנו.
בדיוק, אז לא דבש. זאת אומרת, הפנטזיה, כשאני רואה ריבה באינטרנט, ואני מדמיין את עצמי, תואם את הריבה המתוקה הזו, זה משהו שהוא מתוק יותר מאשר עצם אכילת הריבה.
נכון, לא מעט אנשים אומרים ש...
וואו.
שאומרים שהסקס באינטרנט היה הכי פיראי בחייהם. מה? כי אתה לא צריך, אין לך מגבלות, אין לך מגבלות של ריח, ריח לא טוב, או אין לך מגבלות של צורה, לא זה, אתה יכול לדמיין את עצמך עם מישהי הכי נאה.
זאת אומרת, החיים בדמיון עדיפים, סטרילים יותר, ענקיים יותר, מרגשים יותר.
נכון.
בדמיון, הכל פתוח.
ואתה יכול להיות נדיב יותר. אתה יכול להגיד לחברה שלך באינטרנט, אני לוקח אותך עכשיו למסעדה בפריז.
אבל אתה סתם כותב את זה, נכון?
אתה כותב את זה, אתה כותב את זה, לא עולה לך כסף.
מה אכפת לי?
ואז היא אומרת, וואו.
מסעדה בחלל, מה אכפת לי?
וואו, איזה איש נדיב זה. מוכן להוציא כל כך הרבה כסף עליי למסעדה בפריז.
אבל די יורה, לא דה פקטו. כן, אוקיי. וואו.
ואז הוא משפר לנו את כאילו את המציאות. האינטרנט והדמיון באינטרנט משפר לנו את המציאות, ובזה כוחו.
אז כולנו בעצם מכורים לדמיונות? אנחנו לא מכורים למערכות יחסים אפילו, מכורים לדמיונות, לפנטזיות.
למערכות יחסים שהדמיון בהם הרבה יותר גדול. המשקל שלו,
אבל לא מדמיין על באמת לצאת עם אותה גברת שאתה רואה תמונותיה ברשת. זאת אומרת, אף אחד לא רוצה את הדבר עצמו, אלא הוא רוצה את הדמיון.
זה המעניין שהוא כן רוצה. מה קורה? כאשר יש לנו משהו טוב, אנחנו תמיד רוצים לשדרג אותו. אבל השדרוג יכול להרוג את המשהו הטוב שיש לנו, כמו שאוסקר ויילד אמר. אנחנו תמיד הורגים את הדברים שאנחנו אוהבים. הם מאוד מאושרים ביחסים באינטרנט, כי זה מבוסס על דמיון. ברגע שהם רוצים לשדרג את זה ליחסים מחוץ לאינטרנט, הרי כל היתרונות שהיה להם באינטרנט הולכים לאיבוד,
וואו.
ולכן המפגש פנים אל פנים הראשון, לעתים קרובות, הוא רצחני.
וואו, אז נעצור כאן, כי זו נקודה מצוינת להמשיך ממנה, אבל אנחנו רוצים כרגע לעבור אל פינת החדשנות הרפואית שלנו, והיום אנחנו רוצים לעסוק בפלטפורמת בוטים רפואיים שפותחה בישראל, והושקעה על ידי חברת מייקרוסופט, מיד נבין למה הכוונה, באמצעות המומחית שלנו לחדשנות ברפואה, דוקטור מיכל חמולותם. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו רוצים ללמוד באמצעותך על בוטים רפואיים. מה זה אומר? בוטים, שמענו את המושג הזה, לפחות אני, בקשרים שליליים של כל מיני יוזרים פיקטיביים וכו'. מה זה אומר בוט רפואי?
אז זהו, אז בוא נעשה ככה סדר. קודם כל, מה זה בכלל בוטים? זה בסופו של דבר תוכנות שהן מבוססות על בינה מלאכותית, שבניגוד נגיד לאפליקציות, לרוב בוטים הם, שוב, לא תמיד, אבל הם יותר מתוחכמים. ובסופו של דבר, הרי חלק מעניין הוא שאנחנו לפעמים היום כבר מדברים עם בוטים, או מתכתבים איתם, אנחנו לא יודעים שזה בוטים, אז יש פה גם היבטים
מסרים. זאת אומרת שכשאני נכנס לאתר וכותב, כן, זה מעניין אותי, ומישהו מדבר איתי כביכול, זה בוט?
זה בוט, כן, זאת אומרת, מה אפשר לעזור לך?
כן,
ואז אתה שואל שאלה, ועונה לך ושואל שאלה.
למרות שיש שם צילום תמיד של טלפנית משאטרסטוק או משהו לא יודע.
בדיוק, אז אתה מדבר עכשיו עם בוט. דרך אגב, אני רואה את זה עכשיו כבר, פייסבוק פיצחה תשתית שאתה יכול לפתח בעצמך את הבוטים, אם אתה רוצה. זאת אומרת, כן, אני נרשמתי לאיזו קבוצה ככה לבדוק את זה, ופתאום אני מקבלת במסנג'ר הודעה, שלום, ככה וככה, תודה שנרשמת לקבוצה, אני ככה וככה, הבוט של זה, והוא מתחיל לדבר איתי, ממש שיחה שלמה. אז זה דוגמה לבוטים, ופה דווקא מצא חן בעיניי שהוא חשף ישר שהוא הבוט של בעל הקבוצה וכולי. אז בסופו של דבר בוטים הם תוכנות שמחליפות בעצם בני אדם שנתנו שירות, והסיפור של הבוטים הרפואיים הוא בעצם סיפור מאוד מעניין, כי השאלה היא עכשיו, כשמפתחים את הבוט, איזה נתונים מזינים לתוכו ואיזה יכולות מזינים לתוכו. למשל, אם מזינים לתוכו יכולות לבדוק אם אתה רוצה לקבוע עם טכנאי בשעות כאלה וכאלה, זה מה שהוא יודע. אבל אם מזינים לתוך הבוט, למשל, מונחים רפואיים, מידע רפואי, מידע על סימפטומים, אז אנחנו בעצם מתחילים לראות בוט שיכול להתחיל לעזור לך. אתה אומר, יש לי כאב ראש. אז הוא אומר, באמת? זה בלילה או ביום? אז זה בלילה, זה מאיר אותך משינה, אוקיי, לא.
זה מעין תרשים זרימה כזה שנותן אשליה של שיחה אנושית, אבל בסופו של דבר התרשים הזרימה הזה מוביל אותך לאיזשהו פתרון.
נכון, תרשים זרימה, אבל הרוב הוא לינארי. היופי בבוטים זה שהם יודעים, לפחות אלה שהם מבוססים על מה שנקרא Deep Learning, שזה באמת רמה מתקדמת יותר של בינה מלאכותית.
זאת אומרת, זה לא אם אז, אלא הרבה יותר
מתוחכם מזה. לא רק אם אז, אלא מורכבויות יותר גדולות. הסיפור פה הוא על איזה, דאטה יושב הבוט, ולמי הם נותנים אותו. כי מה שעשו פה מייקרוסופט, הם בעצם אמרו, עכשיו אם אתם גוף בריאות בארץ ובעולם, ואתם רוצים לבנות את הבוט הרפואי שלכם, אז אנחנו א' ננגיש לכם כבר תשתית קיימת, ואתם בואו תחברו אלינו עכשיו על התשתית שאנחנו הנגשנו את הנתונים שלכם. אני אתן לך רגע דוגמה, מכבי יצאה לפני כשנה, זה היה עם אפליקציה שנקראת K-Health, שזאת אחלה אפליקציה דרך אגב, ובעברית, שזה מתקדם רוב הדברים האלהם באנגלית, שמבוססת, אתה יכול לכתוב שמה באמת אני ככה וככה, גבר בין 40 וסובל מזה וזה, והם עושים דריל דאון לנתונים של מכבי, של מטופלים שדומים לך, גם במגדר, גם בגיל, גם בסימפטומים, והדיאלוג שלך עם K-Health, עם האפליקציה הזאת, הוא מבוסס בעצם על מה שאתה מכניס, על האינפוטים שלך, של הסימפטומים שלך ושל הנתונים שלך, ועל הנתונים, הביג דאטה, של מטופלים כמוך במכבי. עכשיו תחשוב על הדבר הזה, מתלבש על התשתית של מייקרוסופט, ובעצם משתדרג, או להבדיל עם גוף אחר, שירותי בריאות כללית לצורך העניין, שאיתם דרך אגב הם פיתחו את זה, או גוף בריאות בעולם, רוצה לפתח שירות שמאפשר לך לקבוע תורים, או אתה אומר, אני, יש לי כאבי גב, אני רוצה לתאם לאורתופד, והאפליקציה אומרת, רגע, שמתחיל לשאול אותך, בוא תמתחיל לשאול אותך קצת על כאבי גב, הוא יודע שהתור לרופא עכשיו זה לאורתופד עוד 10 חודשים, הוא אומר, אבל מה דעתך שנקבע לך לפיזיותרפיסט? דווקא פיזיותרפיסט יש מחרתיים, ורוב המטופלים כמוך נהנו מי, ואז הוא בעצם מתחיל לתת לך שירות שהוא שירות רפואי משולב בשירות אדמיניסטרטיבי, נכון? כי הוא מסתכל על הזמינות תורים, הוא מסתכל, אומר, למה בעצם אתה צריך אורתופד ולחכות לו 10 חודשים, אם אתה יכול לקבל פיזיותרפיסט מחרתיים? ובסופו של דבר זה מה שאולי אתה צריך עם הכאב גב הספציפי הזה שלך, כי 98% מהאנשים עם כאב גב כזה בגיל שלך וככה, וככה הלאה. זאת אומרת, היופי פה הוא, אחד שזו תשתית שכל גוף בריאות יכול לקחת אותה קדימה, ושתיים שהיא משלבת אפשרויות שחלקן הן רפואיות וחלקן הן אדמיניסטרטיביות. אני מניחה שיהיה להם צ'טבוט שיאפשר לך להזין למשל את הבדיקות שלך, ותוכל להגיד, הסוכר שלי בטון, היה 98, ואז הם יגידו, בן כמה אתה ואבא.
זה באמת נשמע כמו משהו שאולי לא יחליף רופא או רופאה, אבל בסופו של דבר יהיה כלי עזר מאוד חשוב, או ייתן חוות דעת, על סמך כמובן סריקה של עשרות תיקים אחרים וכו'.
נכון, כשצריך לזכור כמה דברים, זה מאוד חשוב מה שאתה אומר. אני לא באמת חושבת שאפשר יהיה להחליף.
לא, ודאי שלא, יש תמיד חשוב.
אבל להקל, תראה, זה אחד המקומות שבהם אין כלכלת שוק. אתה יכול להגדיל את ההיצע, הביקוש יגדל בהתאם. זאת אומרת, אי אפשר באמת לתת מספיק היצע שלא יהיה תור, לא יהיה תור למומחה, לא יהיה תור במיון, אי אפשר. ואז השאלה היא בעצם מה עושים, אם אנחנו יודעים שהביקוש הוא אינסופי, הוא גדל תמיד יותר, אנחנו צריכים בעצם לקחת את הביקושים האלה ולנתב אותם לפתרונות הנכונים. כי אף אדם לא יכול לדעת שבדיוק מה הפתרון שלו, כי אפילו אף רופא לא יודע, גם הרופא הוא בתוך דיסציפלינה, הוא מומחה אוזן גרון, או מומחה בריאות ילדים, או מומחה באונקולוגיה צ'אד. אז הוא לא יודע, היא לא יודעת המומחית באונקולוגיה צ'אד, מה קורה לך כל מומחה בהתמחות שלו, פחות ופחות לצערי, רופאי משפחה או פנימאים שהם באמת רואים תמונה יותר רחבה. אז בסופו של דבר, כשאדם בא עם איזושהי מצוקה, א', הוא הרבה פעמים יכול לזוז בין כל מיני מומחים, כי כל אחד רואה את זה דרך הפריזמה של ההתמחות שלו, וחסר היכולת הרחבה שניתנת, דרך אגב, באמת, על ידי רופאי משפחה בקהילה. וב', הרבה פעמים קשה, צריך לעזור לו להבין מה הצעד הבא, ופה באמת אין צורך בלהמתין עכשיו 10 חודשים למומחי אפוזן גרון.
אנחנו נאלצים לעצור כאן, כי אנחנו יוצאים למבזק ומיד חוזרים. תודה רבה לדוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה. אנחנו כמובן ממליצים לכם גם להיכנס לאתר Beyond Medicine. תודה רבה על השיחה הזו. מבזק ומיד חוזרים לעוד שעה על אהבה. תודה רבה, מיכל.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם אפשר לנצל את זמן השינה שלנו ללמידה? מתברר שכן, כך לפחות קובע מחקר חדש. המחקר נערך על ידי חוקרים משוויץ, הוא פורסם בכתב העת Current Biology, הוא מוכיח שגם מוח במצב של שינה יכול לקלוט מידע ולאחסן אותו לטווח ארוך או רחוק. מיד. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שעה שנייה, אני דודו ארז, ביום חמישי. צוין ברחבי העולם יום האהבה, יום ולנטיין, שנחגג גם בין היתר כאן בישראל. ולכן נמצא איתנו כאן באולפן מי שמלמד אותנו על אהבה, פרופסור אהרון בן זאב, חוקר רגשות ואהבה מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, לשעבר נשיא אוניברסיטת חיפה, בימים אלה מסיים את כתיבתו של הספר האם אהבה היא במיטבה, כאשר היא טריה שעוסק בדיוק בעניינים האלה, וגם יש לו בלוג, נכון? יש לך בלוג שרבים נכנסים אליו שעוסק בעניין, בדיוק בעניינים האלה.
בפסיכולוגיה, בפסיכולוגי טודיי, בלוג על אהבה, ממוצע חודשי החודש הזה היה למעלה מחצי מיליון כניסות.
וואו, זאת אומרת שיש אנשים זה נושא שמעסיק אנשים בשעה הזו, נתמקד בכמה שאלות. כמו למשל בשאלה, מתי נכון לומר אני אוהב אותך? האם מגורים משותפים לפני הניסויים זה סוג של תעודת ביטוח למשך או לאורך היחסים? האם לדעות פוליטיות יש קשר לבחירת בני זוג? אם אני יכול לבחור בבן זוג שהוא לא מהצד הפוליטי שלי, מי יפה יותר, שמאל עולנים או ימניים, וגם פוליאמוריה ועוד עניינים. אנחנו נזכיר שוב שבסוף השבוע הזה סוכנות החלל האמריקאית נאסה הודיעה על סיום המשימה של רכב החלל הרובוטי שנמצא בכוכב הלכת מאדים אופורטיוניטי. רכב החלל חקר את פני כוכב הלכת במשך 15 שנה, הוא סקר שם, סרק שם עשרות קילומטרים, שלח אלינו יותר מעל 217 אלף תמונות, חלקן פנורמיות. הוא סייע בחקירת עשרות משטחי קרקע וסלעים, בזכותו נמצאו סימנים של מים קדומים על פני כוכב הלכת מאדים. הוא היה אמור לפעול 3 חודשים כי הוא ריאס אותי, אבל הוא פעל שם עד לפני שנה, כשסופת חול גרמה לניתוק הקשר איתו, ובנאסה הודיעו בסוף השבוע הזה שמפסיקים לחדש את הקשר, או לפחות לנסות ולחדש את הקשר איתו, והמשימה שלו הסתיימה. האורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטליטי אמירן, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אהבה, מתי נכון לומר אני אוהב אותך? האם בכלל נכון לומר או אני אוהבת אותך? כמובן יש משמעות לאמירה הזאת.
האמירה הזאת היא מאוד משמעותית, היא מאוד רצינית, והשאלה היא מתי לומר את זה.
כמו שאמר ג'ורג' מסיינפלד, הדמות כמובן הבדיונית, אף אחת לא רוצה לצאת עם מישהו שאומר לך אני אוהב אותך. אף אחד לא רוצה את זה, זה מה שהוא אמר. בסיינפלד, בסדרה.
לא, דווקא אנשים רוצים. באופן כללי, גברים אומרים את זה מהר יותר מנשים.
השאלה היא מתכוונים לזה או שזו מניפולציה?
יש ויש. יש, ייתכן שמתכוונים, ייתכן שרוצים להגיע למיטה יותר מהר. והשאלה היא, אם הוא אומר לך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, מה תשיבי לו? ואת עוד לא אוהבת אותו. אז אין נימוסים פה. מה הנימוס אומר? הנימוס לא אומר שאת צריכה להשיב לו, אני אוהבת אותך גם. כי זה את מרמה אותו. אבל פה יש בעיה, כי יש לאנשים שונים קצב שונה של התאהבות. יש כאלה בישנים, מתאהבים לאט. נשים לוקחות יותר מרחק. זה לא אומר שהיא לא אוהבת אותך אם כרגע היא לא יכולה להוציא מהפה את אני אוהבת אותך. כרגע זה ידידות, כרגע זה חיבה, משיכה.
כן, אבל אם אני אומר למישהי אני אוהב אותך והיא אומרת אני לא, אבל הידידות היא נעימה, אז לא נעים.
היא יכולה להגיד מעניין. שאתה תגיד לו, מעניין להגיד. או להגיד, כן, יש לי גם עמדה חיובית אליך, אני גם חיבה וזה, ואני חושבת שזה יוכל להתפתח בעתיד לאהבה עמוקה. וזה בסדר. כי אנחנו לא צריכים...
אנחנו לא חייבים לענות...
אנחנו לא מכונות.
כן.
ולכן...
אז למה צריך להגיד בכלל? אם אוהבים, אוהבים, למה להגיד את זה?
זה נכון, זה גם נכון. באהבה המעשים מדברים חזק יותר
מהמילים.
בחיים מעשים זה. יחד עם זה, יש בהצהרה הזאת משהו עמוק. יש משהו עמוק אם אתה מתכוון אליה. וזה יכול להיות מניפולציות. אבל צריך לראות שבאמת עם הזמן, גם הוא יוכל להגיד שהוא אוהב. תראה, היה לי, אני יודע על מקרה שמישהו יצא גבר גרוש בתל אביב, שנות ה-50, יצא עם נשים, יצא עם מישהי, ולאחר איזה זמן נפרדו, הוא אמר לה, אני לא אוהב אותך מספיק. כעבור שנה...
מעליב? כן.
מעליב. כעבור שנה, יום הולדת שלו, עשתה דינר בבית שלה, חזרו יחד. כעבור כמה חודשים, הוא הציע לנישואים. זאת שהיא סיפרה לי את זה, שאלה אותו, איך הצעת לה נישואים? הרי אמרת שאתה לא אוהב אותה מספיק. אז הוא אומר, כן, אבל אף אחת בחיים שלי לא אהבה אותי כמו שהיא אוהבת אותי. והוא אומר, אני גם שאלתי אותה, למה את אמרת שאת מוכנה להתחתן אותי? הרי אמרתי לך שאני לא אוהבת אותך מספיק.
נכון.
כן, אבל בחיים שלי לא היה לי גבר שאהבתי אותו כמו שאני אוהבת אותך. כלומר, שני האנשים האלה בעל עמדות שונות. הגבר.
זאת אומרת, זה לא חייב להיות אקוויוולנטי או בדיוק, מקביל.
לא חייב להיות אקוויוולנטי, חייב אבל עם הזמן, במשך הזמן, חייב שתהיה הדדיות. הדדיות מאוד חשובה באהבה.
מה זה אומר הדדיות?
הדדיות שיש נכונות לעזור, יש נכונות משיכה, יש רצון להיות ביחד. כל אלה הם יכולים להיות בדרגות שונות. אבל הבסיס חייב להיות הדדיות, בניגוד לאהבת הורים, למשל, אהבת האל, ששם ההדדיות היא בעלת פחות משקל,
נכון.
באהבה רומנטית ההדדיות מאוד חשובה, כי ביסוד האהבה רומנטית עומדת האינטראקציה בין שני בני הזוג, וכדי שתהיה אינטראקציה טובה בין שני הזוג, צריכה להיות איזושהי הדדיות.
זו הבחנה יפה, שביחסים בין בני זוג, הדדיות היא גורם מכריע, בניגוד לאהבת הורים, ששם לא צריך שתהיה הדדיות.
צריך, רוצים, אבל המשקל נמוך. אנחנו יודעים, הילדים לא יצלצלו ולא יעשו לך את כל הדברים.
לא צריכים, זו אהבה שאתה צריך להעניק לילד.
אותה אנחנו נשאיר את האהבה כל הזמן. אבל ביחסים רומנטיים, אם לא יהיה הדדיות, אז תהיה בעיה.
טוב, בוא נגיע לשאלת השאלות, האם מגורים לפני הנישואין זה משהו שמבטיח או תעודת ביטוח לאורך או משך או איכות קשר?
מה אתה אומר? מה אתה אומר?
אני חושב שלא בהכרח, אבל זה רולטה תמיד.
המחקרים מצביעים שבדרך כלל מגורים לפני הנישואין מגבירים את אחוז הגירושים ומורידים את איכות הנישואין.
מגורים לפני הנישואין מגבירים את אחוז הגירושים? זאת אומרת שדיג'יי מקלר עדיף לו רק אחרי שהוא מתחתן לעבור לגור עם הגברת?
אחרי שמחליטים להתחתן.
זו הטעות שלו, תקשיב.
כן, זה הטעות. עכשיו, למה? למה זה ככה? השאלה פה היא בקבלת מנגנות ההחלטה פה. איך אתה מחליט לשאתה? כשאתה גר ביחד, אז אתה אומר, אוקיי, איך שמישהי אמרה לי, הוא אמר, שאלתי אותה, שהיא ביטלה את החתונה חודש לפני החתונה. שאלתי אותה מה היה.
כן.
באמת גרנו שנתיים וחצי ביחד, את אהבת אותו? את אוהבת אותו? באמת כן, הוא נחמד, אני מאוד מחבבת אותו. אז מאוד מחבבת אותו, אז למה התחתנת? את חושבת שהוא מגיע לו להיות איתי, וחוץ מזה, אמא שלי מאוד אוהבת אותו.
טיעונים מוזרים קצת.
אבל זה מה שהיא אמרה לי. עכשיו...
אנשים אומרים כל מיני דברים מוזרים, הם משכנעים את עצמם, וואו.
ושאלתי אותה, איך הייתה הצעת הנישואים, איך החלטתם? הוא אמר לי, תראי, הנישואים זה כמו מה שאנחנו עכשיו, זה רק פיסת נייר. אז בואו ניקח את הפיסת נייר הזאת. וזו טעות. הנישואים היא לא פיסת נייר יותר ממגורים ביחד, אלא יש פה הרבה יותר מחויבות. מה שקורה בקבלת ההחלטות, מחויבות עומדת על אהבה, מחיר הפרידה ואלטרנטיבות. במגורים ביחד לפני זה אהבה יורדת, כי השיא כבר היה בהתחלה.
כן.
המחיר הפרידה גבוה יותר מאשר שאתה...
נכון, בנפרד.
יש כבר כלב, אתה לא יודע מה לעשות איתו, וחברים שאנחנו רוצים אותך ככה. ו... אתה, אין לך אלטרנטיבות. ברגע שנכנסת למגורים יחדיו, אין לך אלטרנטיבות לבדוק אחרים, כי אתה ביחד.
נכון.
ביחד כל הזמן. לכן הסיכוי פה גדול. כל התופעות השליליות האלה לא קיימות אם נכנסים לגור ביחד לאחר שמתרסים.
זאת אומרת, שם זה לגיטימי, כן. אחרי ההצהרה הזו...
לאחר שהחלטת שאתה רוצה להתחתן, אתה יכול להיכנס. אבל לא שאתה אומר, אני רוצה לבדוק אם אני רוצה להתחתן. כי הבדיקה היא לא בתנאים טובים. וואו. שאתה גר ביחד.
אז לא לעבור לגור ביחד לפני ההתחייבות. לא משנה איזו התחייבות.
לפחות שאתה תדע שאתה רוצה להתחתן. לא, אתה לא הולך פה לבדיקה.
טוב, הנה אנחנו ממשיכים להיות מופצצים בשאלות. שאלה שגם קצת רמזתי שנעסוק בה, האם לדעה פוליטית יש משמעות בכל נושא בחירת בן הזוג? האם שמאלני יכול לצאת עם אשת ימין ולהפך? כמובן שכל התוויות האלה הן בעיניים מגוחכות, אבל בבקשה.
אני אגיד לך משהו. הייתי פעם בהלוויה. אישה גרושה, אני מכיר אותה, אמרה לי, אני שימנית, בצד הימני הקיצוני כמעט, אמרה, אני בחיים שלי לא אתחתן עם שמאלן, כן. אבל כל הגברים שאני שוכבת איתם הם שמאלנים. עכשיו, מה זה אומר? ככה, למה היא לא יכולה להתחתן עם שמאלן? כי היא אומרת, אני נורא אוהבת את ביבי.
כן.
השמאלן שונא, לא אוהב את ביבי נגיד. כן? עכשיו, ביבי בטלוויזיה, אני שמחה, והוא עצבני, אנחנו נתגרש מהר מאוד שכל פעם יהיה מחלוקת כזאת. כן. וזה נכון, דעות כלליות...
טוב, השאלה עד כמה צריך להיות דומים או שונים, כי יש כאלה שאומרים שהפכים משלימים,
הפכים, הפכים טובים לתשוקה מינית. לכן היא שוכבת עם שמאלנית ונהנית עם שמאלנים. אבל לא ליחסים לטווח ארוך, שבהם אתה צריך להיות ביחד הרבה ו...
זאת אומרת, בטווח ארוך עדיף למצוא מישהו מהאסכולה הפוליטית או מהגישה הפוליטית שלי.
מהגישה הכללית שלך, גם ככה מישהי אחרת אמרה לי.
מה עם מפלגות מרכז? מה עושים איתן?
זהו, זה...
זה אפשר להתמודד עם זה.
זה לא סקס ולא יחסים לטווח ארוך.
זה לא כלום, אם אתה אומר שאתה איש מרכז, איבדת את הדייט.
כמעט. מישהי אחרת אמרה לי, אני בחיים לא יכולה לשכב עם מישהו שתומך טראמפ.
אוקיי.
עכשיו, פה... מה זה? פה אפילו לשכב היא לא יכולה, בניגוד לגרושה, שהיא נכון. יכולה לשכב, זאת אומרת, כי היא אומרת, ההתנגדות שלה לטראמפ כל כך קיצונית, והיא אומרת, זה מתבטא באוהדים שלו, שאתה רואה כבר בדייט הראשון את ההתנהגות שהיא לא סובלת, ולכן היא לעולם לא תשכב עם תומך טראמפ. אז... זה תלוי...
בקיצור, לפני דייט צריך לברר את העמדה הפוליטית, ובעיקר לא לעצבן, או לומר משהו כללי. אני בעד שלום ואחווה. אף אחד לא יתנגד לזה.
אתה יכול להיות כמו אוגנט, כן? כללי.
אתה אמרת את זה, הנה, נכנסת לתחום הסתירה, ועכשיו תום אהרון בדרך לפה עם עלה. אוקיי.
אוקיי, עכשיו, אבל אני אומר, שזה תלוי גם עד כמה קיצוני העמדה שלך. אותה גרושה שאמרה שהיא לא שוכבת, היא לא תשכב עם תומך טראמפ, היא אמרה, אבל בעבר דווקא שכבתי עם תומכי רגן. למה? ואתה יודע שרגן הוא הגדיל הכי הרבה את ה-National Park, את הפארקים הלאומיים בארצות הברית.
אוקיי.
אתה מבין, זה לא...
אלה דברים שכן משפיעים על משיכה...
על משיכה...
ועל אהבה. אבל אתה רואה, יש בתים שבהם ההוא שמאל, ההיא ימין, ומסתדרים איכשהו. גם דתי ופחות דתי וכו'.
כל ההכללות שלנו...
כן, ודאי, ודאי, נכון.
זה הכללות, זה לא תמיד ככה, גם לגבי מגורים לפני הנישואים, הבן שלי... גר לפני הנישואים עם קלטו עכשיו, האימא, מאוד מאושרים. אגב, לא סיפרתי לו על המחקרים האלה.
טוב מאוד, אתה לא מערב חייך האישיים במחקרים. הם לא חלים על החיים.
כן, והם...
הנה, אבל כמובן שאנחנו מדברים בהכללות גסות מאוד.
נכון, פסיכולוגיה זה יותר אנשים קורא להם את זה, ויש מיעוט גדול שזה לא ככה.
אבל כן יש הרבה מאוד בתים בישראל שהוא נוטה יותר ימינה, היא נוטה שמאלה, או להפך כמובן.
אם זה נוטה רק, זה לא נורא. כי עד דברים אחרים
ישנו. אז אולי באמת מה שנשאר זה להיות אנשי מרכז.
מרכז, כן, אתה במרכז, אם נטייה ימינה, מרכז נטייה שמאלה, זה בסדר. ההבדל לא גדול. אבל האם ההבדלים הם קיצוניים? קשה לך לנהל שיחה, קשה לך לעשות פעולות ביחד. לאיזה תוכניות בטלוויזיה תראה, אתה רוצה ככה והיא רוצה ככה.
טוב, אז הנה אתה, העם משוסע גם בנושא הזה. אומרת, כן. העניין של שמאל-ימין משפיע גם על יחסים. כן. טוב, כחלק אם, מההגדרה שלה.
אם אתה רואה את הדעה השנייה, לא רק כדעה שאתה חלוק עליה, אלא דעה שגם מתבטאת
כן,
באופי,
לא, נכון.
שזה קיצוני כזה, שמביא אותך גם לקיצוניות.
זה לא שאתה מעדיף עוגת שוקולד על פני עוגת וניל, אלא פה זה משהו קצת פתולוגי יותר.
כן.
לכם אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, רגע לפני שנדבר על מחקר חדש, שקובע שאפשר לנצל את זמן השינה ללמידה, אנחנו רוצים רק לסגור את הנקודה האחרונה שעסקנו בה, פרופסור אהרון בן זאב, מי יפה יותר? שמאלני או ימני? רגע, הנה, עכשיו שומעים אותך.
ראשית אני רוצה להגיד שהיפים יש להם יתרון
ביפים
והגבוהים, למשל בבחירות לנשיאות ארצות הברית, כל המועמדים, מרבית המועמדים, כמעט כל המועמדים שזכו בנשיאות, היו גבוהים יותר מאלה שהתמודדו מולם. אז זה גובה ויופי מאוד חשוב.
אתה אנחנו מצביעים עבור אנשים יפים וגבוהים?
אנחנו נותנים הרבה...
זה תחרות יופי, גובה.
אנחנו הרבה נותנים הרבה עדיפות לאנשים נעים בכל הדברים.
אולי זה גם יותר בתקופה האחרונה, כי בעבר המנהיגים שלנו היו פחות רפרזנטטיביים וכולי, ובכל זאת הם עשו עבודה טובה.
כן, תראה, סך הכל אנשים יפים מקבלים ג'ובים מהר יותר, משכורות יותר גבוהים, הם אפילו מזוכים באופן מהיר יותר מ... מאחרים. עכשיו, באופן כללי, נעשה את זה סקר בארצות הברית, הפוליטיקאים הנעים יותר מצויים אצל השמרנים. Okay. למה? עכשיו השאלה היא למה. כי אמרנו שהיופי נותן לך יתרונות. היופי נותן לך יתרונות, אתה במצב טוב יותר, אתה במצב עדיף יותר. לכן, למשל, מישהו בקליפורניה הקים אגודה שוויון למחוארים. כנגד העדיפות ליפים. עכשיו, אם המצב הנוכחי נותן לך עדיפות ליפים,
כן.
למה להם לשנות אותו? וזה השמרנים.
אנחנו נוטים לשמרנות.
נוטים לשמרנות, להשאיר את המצב כפי שהוא, יותר מאשר...
אז בהקבלה לארץ, מה אתה אומר? מי יפה יותר?
אני לא נכנס, אתה לא תכניס אותי לפח הזה.
בכל זאת, טוב, ננסה לתמול לך אז פח אחר. אנחנו רוצים לחזור למחקר שקובע שאפשר ללמוד תוך כדי שינה, מדובר במחקר שנערך על ידי חוקרים משוויץ, הוא פורסם מכתב העת Current Biology, ועל פיו גם מוח במצב של שינה יכול לקלוט מידע ולהחסן אותו לטווח ארוך או רחוק. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה, בין תחומי הרצליה, שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
טוב, אנחנו פה ושם שמענו על כל מיני קלטות, בין אם הרזיה ובין אם השרת אוצר מילים, שאפשר ללחוץ, זה לפחות היה מיתוס בשנות ה-80-90, שאפשר לשים תוך כדי שינה, ואז אתה איכשהו מקבל מסרים תת מודעים. זה עובד הדבר הזה? האם אני יכול להעמיק את הידע שלי, להעשיר את הידע שלי? משהו נקלט פנימה כשאני ישן?
אז אני אגיד ככה, יש כבר מחקרים בשנים האחרונות שבאמת מראים שהמוח מסוגל ללמוד דברים תוך כדי שינה בתנאים מסוימים, אבל עם מגבלות כמובן, אז אולי נסביר מה הם עשו שם במחקר. הם בעצם לקחו אנשים דוברי גרמנית, ותוך כדי זה שאנשים האלה ישנו, מדדו להם את הפעילות המוחית, ובזמנים מסוימים של הפעילות המוחית, ששם ידוע שהמוח עסוק לגבי זיכרונות, זאת אומרת לקחת זיכרונות ולהפוך אותם לזיכרונות ארוכי טווח, ישמיעו להם צימודים של מילים, מילה אחת בגרמנית ומילה אחת בג'יבריש, שזה כאילו השפה החדשה שהם היו אמורים ללמוד תוך כדי שינה.
כן.
ואז למחרת עשו להם איזשהו מבחן, זאת אומרת, הראו להם את המילים האלה בג'יבריש, וביקשו מהם להגיד האם המילה הזאת מייצגת איזשהו אובייקט שהוא, אני חושב שזה היה יותר גדול מאיזשהו חפץ או יותר קטן, והם הצליחו לנחש ברמה יותר גבוהה מצ'אנס את הגודל של החפץ. זאת אומרת שהמוח כן באיזשהו מקום שמר את הצימוד הזה של המילה הגרמנית מול מילת הג'יבריש. אבל חשוב לי להגיד, לפני שאנשים נורא מתלהבים וחושבים שהם יכולים ללמוד שפות תוך כדי שינה,
כן.
שהלמידה הזאת הייתה למידה לא מודעת. זאת אומרת, הנבדקים לא זכרו את המילים, מבחינתם הם ניחשו לחלוטין, אבל בגלל שהניחוש שלהם היה גבוה מצ'אנס, אנחנו מבינים ששוב פעם, המידע הזה נאגר בתוך המוח, אבל אי אפשר היה לשלוף אותו באופן רצוני.
מעניין. זאת אומרת, כן אפשר לאחסן כל מיני מידע כלשהו, אבל זה לא משהו שאני יכול לשלוף ולשלוט בו, כמו מידע שאני באמת רוכש באמצעות למידה בערנות.
נכון, נכון. זה מה שנקרא למידה אימפליסיטית. זאת אומרת, זה למידה שאתה, שהיא קיימת לך במוח, אבל אתה באופן מוצהר לא יודע שהיא שם.
אז אי אפשר לנצל ממש את השינה ללמידה, אנחנו כמובן, מאחר ואנחנו מנצלים את רוב שעות היום ללמידה, אנחנו, הציבור כמובן, רצינו כמובן לנצל גם את הלילה להעמיק את הידע, אבל לא.
אז אני אגיד, אבל חשוב לי פה להגיד משהו, שהמוח שלנו מאוד מאוד עסוק במהלך השינה, הוא עסוק בעצם באמת לגבש זיכרונות, לחוויות שאנחנו עברנו במהלך היום, והוא עושה עוד המון המון דברים חשובים במהלך השינה, שמאוד חשובים בריאות שלנו, ולכן אני אגיד שבראש ובראשונה, לפני שאנחנו רצים ללמוד דברים חדשים בלילה, בואו ניתן למוח את השינה כדי שהוא יוכל לעבוד על הדברים שלמדנו במשך היום.
מעניין. שמה הוא עושה באמת בזמן השינה שלנו? זה באמת כל עניין הסינון, איחסון לטווח רחוק, מה קורה?
איחסון, כן, איחסון. אנחנו רואים שבעצם כשאנשים ישנים, בשלבים מסוימים של השינה, אזורי זיכרון מאוד מאוד פעילים במוח. הם פעילים ממש ברמות שהם פעילים גם במהלך היום, זאת אומרת, פעילות מאוד מאוד גבוהה. ואנחנו חושבים, אנחנו לא יודעים את זה בוודאות, אבל חושבים שהדבר הזה באמת מייצג איזשהו תהליך של מצד אחד לסנן החוצה מידע שהוא לא רלוונטי, ולחזק זיכרונות לדברים משמעותיים שעברנו במהלך היום. בעבר לזה יש שם גם תהליכים מאוד חשובים של סילוק החוצה מהמוח של כל מיני חומרי פסולת ודברים שמצטברים שם במהלך היום.
ממש דברים פיזיים.
ממש דברים פיזיים, כן. ולכן אנחנו חושבים היום דרך אגב שהפרעות שינה יכולות להעלות סיכון למשל לאלצהיימר.
די.
כי אם אתה לא ישן כמו שצריך, המוח שלך לא מצליח לשקם את עצמו במהלך הלילה, וזה לטווח ארוך יכול לגרום לנזקים. אז שינה זה אחד הדברים הכי חשובים לבריאות המוח, ולתפקוד קוגניטיבי, בגלל הנושא הזה של באמת חיזוק זיכרון.
אז לא להביא לעולם ילדים, מה שפוגע כמובן באיכות השינה.
כן.
כן, זהו, נקודה. זהו, חילצנו כותרת. לגמרי.
זאת הכותרת. לא, ואני כן רוצה להגיד רק מילה אחרונה, באמת זה חשוב, כי אנשים רוצים להתייחס לשינה כזה סוג של צ'ופר.
נכון, כפינוק, את צודקת, נכון.
ממש לא, ממש לא. זה באמת, זה בדיוק באותה רמה של לאכול בריא ולעשות פעילות גופנית, גם לישון טוב בלילה.
נכון, מתייחסים תמיד למי שמקפיל לישון 8 שעות כאיזה מין, מישהו נרקיסיסט. כן, עצלן, בדיוק, נכון.
לא, לא, זה ממש, ממש, ממש חשוב.
טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח, ותודה, מרכז הבינתחומי הרצליה. תודה לך.
בשמחה.
ועתה אנחנו עוברים על פינת הגיימינג שלנו, המשחקנות בעברית, והפעם הנה השאלה של אופיר לאופר מחדרה, האם העולם הגיימינג יכול לזמן לנו אהבה? שלום לדוקטור חנן גזית, חוקר גיימינג, מומחה למשחוק, מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה וראש המרכז הישראלי של איגוד חוקרי המשחקים הדיגיטליים העולמי. שלום לך.
וואו, שלום דודו, איזה שאלה מצוינת.
גיימינג
ואהבה. וואו, זה לא רק גיימינג, אלא בוא נדבר על המשחוק של אהבה. אתה זוכר את הקטע הזה? אני זוכר לפחות בתנועת הנוער, שישבנו כזה, הייתה עם משחק אמת או חובה. יושבים חבורה כזה, וככה יושבים בנים, בנות, הם מסובבים בקבוק.
היום בעידן הפוליטיקלי קורקט, אין חובה ואין שום דבר, אין אמת, הכל יחסי.
זה ברור, הכל פייק, אבל בזמנו זה היה ממש ממש אמיתי, ואם אתה זוכר, כשהבקבוק הזה פונה אליך, ואז המלכה של השכבה אומרת לך, טוב, חובה עליך, אתה יודע, כאילו הלב גם מפסיק שנייה לפעום.
אוקיי.
אתה זוכר את זה או שזה רק אני?
זה רק אתה, אני...
רק אני, כן, ברור. אז תשמע, הסיפור הזה של מציאת אהבה חדשה, או שימור האהבה הקיימת, בא לידי ביטוי באפליקציות משחוק, אפליקציות שמנסות למשחק את התהליך.
מה זה אומר? מעניין.
קודם כל, משחוק, אנחנו כבר דיברנו, זה לא מעט, משחוק זה יישום של מנגנונים וטכניקות משחקים, כדי לשנות את ההתנהגות שלך לטובה, כדי לשנות הרגלים, לעודד אותך להיות יותר אינגייג'מנט, אפרופו אינגייג'מנט, כן, כפל משמעות פה, בכל דבר שהוא לא משחק. עכשיו, דייטינג, אתה יכול להגיד שזה סוג של משחק, אבל אנחנו יודעים שזה סוג של חיים רגילים שאתה רוצה למשחק אותם, להוסיף עליהם אלמנטים משחקיים. עכשיו, למשל, אפליקציית Happn אומרת לך כזה דבר, קשה לך מאוד, אתה כאילו מגיע לאיזשהו מקום, אתה מסתובב ונמצא בעיר, הולך לעבודה, חוזר, מסתובב במסעדה, אנחנו נצא לך ארבעה אנשים שמה שנקרא מצטלבים במקומות שאתה נמצא בהם. ארבעה אנשים, נחמד לך, אתה עושה להם לייק, אתה עושה להם צ'ארם, מה שנקרא, ואם מחזירים לך 10 פעמים או משהו כזה, אתה יכול להיפגש איתם. ואם הטעם שלהם אותו דבר גם בספוטיפיי, כן, בכלל, יש לך סיכוי טוב להתחיל לאהבה חדשה.
מעניין מאוד.
משחוק של העניין. עכשיו, מה שאנחנו מדברים על זה שחוקרים בבית ספר המשפטים באוניברסיטת גלווי באירלנד והיינדהוון בהולנד ומכון האתיקה ובריאות הציבור של אוקספורד וייל פרסמו מאמר מאוד מעניין בכתב העת American Journal of Bioethics, כאילו הביו-אתיקה. ומה שהם אומרים שיש כזה דבר שנקרא Quantify Relationship. מה זה Quantify Relationship? הרי גם שאני הולך לעשות כושר, יש לי את האפליקציית Fitbit ואפליקציות אחרות שעוזרות לי למדוד את הצעדים ומתגמלות אותי, למדוד לי איתורים ונקודות וכל מיני דברים על מנת לשנות את הרגלים שלי, להקים אותי עם הכיסא ושנעשה פעילות גופנית. אז הם אומרים, יש תנועה כזאת שאומרת, למה לא שהאפליקציות האלה גם יעקבו אחרינו וגם ילמדו אותנו על מערכות היחסים האינטימיות שלנו? אז אתה יכול לשאול את עצמך, האם אנחנו יודעים מה זאת אהבה? ומצד שני במאמר, מה שיותר מעניין, הם מונים 8 התנגדויות. ואני אעשה ככה לקיצור, 8 התנגדויות למה לא להשתמש באפליקציות האלה. אני אתמצת את זה לארבעה דברים. קודם כל, כמובן, הפרטיות. פגיעה בפרטיות. נניח ששנינו נמצאים במקום העבודה, ואתה כאילו מסתכל על האפליקציה המשחקית, ואתה יודע, רגע, המיטה שלי עכשיו היא גם באפליקציה הזאת, זה פגיעה בפרטיות. האם אתה מוכן לוותר על הפרטיות? שנית, האפליקציות האלה מנציחות סטטוסים קיימים, נקרא לזה הסטיגמות הקיימות, או ביטויים, מה זה גברים, מה זה נשים, אתה יודע, גברים הם יותר פרפרים, נשים הם יותר, אתה יודע למה אני מתכוון. הנצחה של סטיגמות קיימות.
כן.
הדבר השלישי זה עניין של האמון. האם אני מוכן לתת למישהו אחר לדעת איפה אני נמצא בכל זמן וזמן, והאם אני מוכן לשתף אותו בדברים? זה פגיעה, אולי לא, אולי זה פגיעה באימון גם. והדבר האחרון שלדעתי הכי חשוב, האם הדבר הזה של אהבה, אני יכול להשאיר אותו בידי אפליקציה שקובעת לי באלגוריתם את הדבר הנורא אינטימי הזה? זאת אומרת, זה נורא, אתה יודע, הופך את זה למכני, שטוח, ייתנו לי פתאום אתגרים, כן? באפליקציה Desire, כן? שיש בה 70,000 אתגרים ומשימות לבני זוג שכבר נמצאים במערכות יחסים. כן, חובה עליך עכשיו לשחק ברופא ואתה יודע, לא כאילו נחבר על זה פרטים, כל מיני משימות כאלה ואתגרים שגורמים לך ככה להיות יותר סקסי, יותר מאתגר. האם אתה נותן את זה, הופך את זה, משטיח את זה לרמה של המכני, המכני כזה שקוף?
מעניין מאוד כל הפלטפורמה הזו.
כן, אז מה שהם אומרים בעצם, זה שנכון שיש התנגדויות, סופרים את 8 התנגדויות המרכזיות, והם אומרים דבר אחר, הם אומרים כזה דבר. הדיוק להתנגדויות זה דבר מאוד ברור. וגם, אתה יודע, יש אפליקציות ממש, כמו שאתה סופר את הכושר, שאתה עושה אפליקציות כושר שנותן לך תרגילים ותוכניות, אז האם אתה מכיר סקס טרקר, ניפל, אבוקדו, לא נכנס לפרטים, ממש גם אפליקציות וגם צעצועי מין שמודדות לך ומאתגרות אותך ונותנות לך אתגרים כמו באפליקציות משחקיות אחרות, והם אומרים ש נכון שיש התנגדות, מצד שני, כל האפליקציות נקרא לזה המשחקיות של אהבה, נותנת לך אופציה להסתכל על הדברים בצורה טיפה שונה.
טוב, זה כמובן מאוד מעניין, אנחנו נעצור כאן, כי הזמן שלנו נגמר, אני רוצה להודות לך, דוקטור חנן גזית, חוקר גיימינג, הוא מומחה למשחוק, תודה לך.
כל טוב.
אנחנו 3 שיודעים בכאן תרבות, אנחנו עוברים על הפינה, אתם שואלים, הקתדרה למוזיקה עונה, והנה השאלה של הילה קרסיק סגב מחולון, כיצד מתארים מלחינים את כאבי האהבה וסבלותיה? שלום למלחין, למנצח ולמייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עיניו, פרופסור משה זורמן, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז אהבה כרוכה גם בכאב, יש לכך סימוכין מוסיקליים.
מה זה סימוכים? אני חוזר עוד לפני זה לשיר השירים, ספר האהבה הכי גדול שלנו, ומשפט אחד שאני תמיד זוכר מהספר הזה הוא משפט מאוד דרמטי, כי יזק כמוות אהבה, בקשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש. אתה מדבר על הדבר הזה של מוות ואהבה, כאילו דבר והיפוכו כמובן. מוות תמיד זה איזה חיות מתפרצת, רגשות מאוד אופטימיים. מצד שני, הקנאה לאהוב זה דבר שיוצר כמובן דרמות גדולות ששייכות להיסטוריה האנושית מתחילת דרכה.
תגיד, אבל לא הפסק לנו לקנא מתישהו, הבנו שזה רגע שהוא לא נכון להרגיש וזהו?
לא, אבל זה חלק גדול מהדרמות האנושיות. אני לא מכיר אהוב גדול שלא מקנא באהובתו.
רגע, אז אני רק אקבל אישור לך מפרופסור אהרון בן זאב.
הקנאה היא רגע שרווח גם קנאה רומנטית, גם קנאה מהסוג אחר, שלמישהו יש יותר מה שיש לי, אבל אפשר למתן אותה. בחברה המודרנית, אני חושב, זה יכול להתמתן עם ההליכה ליותר גמישות ויותר מגוון. אתה תהיה חייב גם למתן את הקינה.
אז נחזור באמת למלחינים, בבקשה.
נחזור למלחינים. אז מי כמו שייקספיר עשה זאת בצורה הנפלאה ביותר בסיפור הזה של מוות ואהבה וקינה במחזה של אוטלו. אהבתם של אוטלו, מפקד צבא שחור, ודזדמונה, אשתו האהובה מכל הלבנה, והאהבה הזאת נפגעת מזרע של ספק בנאמנות אשתו שתומן לו, כמובן יאגו, הקנאי והאכזר, ומרגע שהזרע הזה נטמן, חייו של אוטלו הופכים כמובן לרצף של יסורים מתמשכים, שבסופם הוא כמובן חונק את אשתו למוות, ורק אחרי מותה הוא מבין שהיא שמרה לו אמונים והוא חשד בלשה. בקיצור, טרגדיה שייקספירית במיטבה. וזה כמובן פיתה הרבה מאוד מלחינים. בואו נחזור לתחילת הדרך. השריד המוזיקלי היחיד מתקופת שייקספיר עצמו ששרד מהמחזה הזה הוא השיר שנקרא The Willow Tree, שיר הערבה הבוכייה. דזדמונה שרה לאומנת שלה בליל מותה, ליבה מנבל הרעות, והיא שרה על איזה אהובה שיושבת ומחכה לשב לאהובה. The poor soul set sighing by a sycamore tree, sing all a green willow, oh willow, 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 שרה דזדמונה בליל מותה. שיר מהתקופה האליזבטנית שאושר עוד בתקופתו של שייקספיר.
להבין כמובן את המילים, נשמע
נשמע עצוב, אבל זה ממשיכה לשיר על סבלות אהבה, והיא נשארת לבד כמובן, בודדה מתחת לעץ הערבה ובוכייה שכשמו כן הוא. אבל זה איך שהוא מביא אותנו לתקופה האליזבטנית. אם נלך 200 שנה או יותר קדימה, אז המלחין האיטלקי הגדול ג'וזף פברדי כותב גם הוא את האופרה שלו, אחד האחרונות שלו ב-1887, אופרה אוטלו. דרך אגב, באופרה הישראלית ברגע זה מוצגת האופרה נשף מסכות, שגם הוא, את הסצנה האחרונה, בסופה נרצח מלך על ידי אחד מנתיניו, כשהוא חושד בו שהוא בוגד בו עם אשתו. בקיצור, זה חוזר על עצמו. עכשיו, אני רוצה להשמיע לך את שתי הדקות האחרונות של האופרה. דזדמונה כבר שוכבת במיטה לאחר שאוטלו חונק אותה. אוטלו מתוודע על הטעות הפטלית שהוא עושה ותוקע סכין בליבו, ואז כמובן כדרכם של אופרות הוא שר עד מותו. אבל מה הוא שר? הוא שר, זה אחד הרגעים בלי ציניות, אחד הרגעים היותר מרגשים בתולדות האופרה. הוא נזכר בנשיקה הראשונה שלהם וחוזר 3 פעמים על ה... מילה בצ'ו, שזה נשיקה באיטלקית, און בצ'ו, ואז הוא אומר, און בצ'ו אנקורה, עוד אחד ועוד, און אלטרה בצ'ו, ואחרי 3 נשיקות כאלה, הוא מתמוטט ומת ליד אהובתו הרצוחה. שמע את זה, פלסידו דמיגו שר, את הרגע האחרון של אוטלו, קנאה ואהבה, אמורה ומורירה, הולכים תמיד ביחד, לפחות באופרה.
Thank you.
שלא נגמרה טוב.
זהו, אחרי הבטשה האחרון, הנשיקה האחרונה, הוא גובע לאיתו בעוד איזה דקה שהתזמורת מסיימת את האופרה, מסך יורד. רבותיי, זה אהבה, תעזבו אותנו משטויות, אהבה ומוות וקנאה, זה הסיפור הגדול של מלחינים ומלחיני אופרות בעיקר. עוד מגיעה אחת בעולם הקלאסי, לפני שאנחנו עוברים לעולם היותר קליל,
כן.
מלחינים בכלל, מלחינים רומנטיים במאה ה-19, ידעו לכתוב על אהבה ועל סבלותיה בצורה הכי משכנעת. קח את הסימפוניה הפנטסטית של המלחין הצרפתי אקטור ברליוז. כולה עוסקת באיזה אידאה פיקס שיש לו על אהבתו המיוסרת של מלחין, סיפור אמיתי דרך אגב, אהבה שהיא לא מושגת, והאהבה הזאת רודפת אחריו לכל מקום שהוא הולך, בדמות איזה מנגינה שמזכירה לו את אהבתו. כל אשר יפנה, בנשף חברים, ביער, בשכבו, בקומו, הדמות של האהובה חוזרת. זה מגיע בפרק הרביעי לסי כמובן, מקאברי, המלחין מיואש מהאהבה שלו, מרעיל את עצמו במנת אופיום כדי איכשהו להתמודד עם העניין, ודמדומי ההכרה שלו הוא מדמיין שהוא הורג את אהובתו ומובל למשפט ונידון למוות אל הגרדום, ובדמיונו הוא חוזה בהוצאתו להורג ובצעדה לעבר הגרדום. בקיצור, מרש מקאברי יותר מזה לא תמצא. אז הסימפוניה הפנטסטית של ברליוז, האהוב הולך אל הגרדום בעקבות זה שהוא רצח את אהובתו. שמע איך זה מצלצל.
סוף טוב, הכל טוב.
הסוף טוב, הכל טוב.
זה שוב הדמיונות שלו, את עצמו מובל אל הגרדום.
את עצמו מובל אל הגרדום בעקבות מנת אופיום מיותרת שהוא לקח.
כן.
אחד הסימפוניות היותר וואו. מוזרות במאה ה-19, אבל שוב נפלאות האהבה והיסורים שלה. אבל אם נרד לעולם טיפה יותר מתון ממעמקי הייאוש והשיגעון, נלך ליצירות טיפה יותר מתונות. המלחין האמריקאי הגדול קול פורטר כותב בשנות ה-20 שיר, אחד המפורסמים שלו, שבה הוא שואל את השאלה הגדולה, What is this thing called love? What is this thing called love? This funny thing called love.
היה חייב לשאול את זה עם אקורדים מוזרים במיוחד זה.
Just who can solve its mystery. Why should it make a fool of me? השיר הזה מתגלגל לו עשרות שנים ומיליון ביצועים. פה נשמע טיפה מתוך What is this thing called love? השאלה הגדולה הזאת ששואל עולם האומנות כבר הרבה מאוד עשרות, מאות שנים. ברברה סטרייסנד בביצוע מודרני של שירו של קול פורטר משנות ה-20. Funny thing called love. Just who can solve its mystery? Why should it make a fool of me?
הניסיונות לפצח מה זו האהבה הם לא רק מדעיים, פסיכולוגיים, חברתיים, אלא גם מוזיקאים.
בהחלט, הרבה מאוד שירים אהבה אומרים לנו הרבה, ואני מצטט מעניין. הרבה מאוד שירי אהבה ומנתח אותם בספר.
כן, מעניין.
It's
אנחנו אולי נתקדם לשני הקטעים הבאים, כי חבל לנו לא לשמוע אותם, בבקשה.
יפה, אז יש שתי דוגמאות נוספות. אחד, כמובן, אני רוצה לחזור ארצה. מיטב שירי האהבה המיוסרת נכתבו בשנות ה-20 ו-30 על ידי משוררים בארץ ישראל, אלתרמן, אלכסנדר פן. אולי אחד המפורסם ביותר בהם הוא שירו של אלכסנדר פן, ששואל את השאלה, היה או לא היה, פשר לא נודע לי, לילה היה לילו, לילו היה לולה. רק משוררים יכולים לשחק עם העניין הזה של הנאמנות והשאלה והתהייה. בכל פגישה מקרית יש משהו פטלי, יש לחן גורלות בלב העלילה. דרמות תל אביביות טיפוסיות, מרדכי זעירא, אלכסנדר פן, אלי גורנשטיין שר שיר מ-1939 ושואל את השאלה, האם באמת האהבה היא הדבר הפטלי שמכוון את חיינו?
היה או לא היה, הפשר לא נודע לי, על סף דלתה הצער גבו הרבה לילות, בכל פגישה מקרית יש משהו פטלי, יש לחן גורלות בין שני העולמות. היא אותו אהבה, הוא אהב את היין, ושניהם אהבו ללקט כוכבים. הירח אהב את שניהם, כי עדיין הירח...
נשמע נעים ורגוע, לא דרמטי.
אבל בסופו של דבר היא זרקה אותו ואמרה לו,
העיקר שזה ג'אז כזה מרגיע,
אתה לא שלי, אתה כבר שייך למישהי אחרת.
אז לא באמת נגיע לקטע האחרון.
בקטע האחרון, קטע שגם להקת פוליס וסטינג יודעים לשיר על קנאה גדולה, every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you.
למרות שכשסטינג שר את זה, זה נשמע פחות מאיים ואלים.
אבל אתה שומע את הטקסט, אתה מבין, oh, can't you see you belong to me. חסר לך...
אם כן, החפצה והרחושנות של סטינג, me too.
אבל זה נשמע נורא יפה כשסטינג.
כן, לא, אבל זה יפה.
זהו.
הנה, תודה רבה לי פרופסור משה זורמן על הפינה המרתקת הזאת. תודה לך. סיימנו את השעתיים האלה, חבל לנו כמובן להרוס לידידנו סטינג את השירה, אבל ניפרד על רקע השיר. אובי קרוס למוסיקת הסיום. תודה רבה לך פרופסור אהרון בן זאב, חוקר רגשות ואהבה מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה ולשעבר נשיא אוניברסיטת חיפה, וברכות על הספר, האם האהבה היא במיטבה כאשר היא טריה שיצא לאור בקרוב?
אכן.
בקרוב מאוד. אז תודה רבה לך, ותודה רבה לעורך שלנו רז חסון, למפיקות אלכסנדרה לויקר וליטה ליטי אמירן, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן אודי. מיד אחרינו גואל פינטו עם גם כן תרבות באולפן בתל אביב. הנה הוא ממש עכשיו מוזנק מבית הקפה, משליך את האספרסו לעבר פח האשפה הקרוב, הוא נכנס לאולפן בצעדי ענק וברוח שערה, עם דיווחים על במאים, על פריצות דרך. גואל!
על זכייה בפסטיבל ברלין!
זכייה בפסטיבל ברלין! טוב, הנה, גואל חדר לאולפן שלנו. איך זה קורה? להתראות, יום נעים.